שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ה במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד מאוד ארוך, בערך שני דפים. נתחיל בל"ג עמוד ב', בערך 10 שורות מלמטה, חלק מזרינו גם אתמול. נסיים באמצע ל"ה עמוד ב', והשיעור היום יהיה 26 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, נאמר את הנושאים שלהם בזריזות ובהמשך גם נבין אותם. בחלק הראשון, שזה ייקח את עיקר הזמן, נדבר על אדם שאוכל חולין שנעשו על טהרת הקודש. בחלק השני נדבר בעיקר על חולין שנעשו על טהרת התרומה. החלק השלישי יהיה נספח ונדבר על הכלל שלפיו שמירה על תרומה שהיא לא תתאמה, לגבי קודש זה כאילו לא שמרו בכלל. ובחלק הרביעי ניכנס למחלוקת לגבי הדרגה של תומת גבייה. אלה החלקים, אנחנו מתחילים בחלק הראשון, את החלק הזה נחלק לשלושה שלבים, אבל לפני זה נזכיר מה ראינו אתמול. אתמול סיימנו את השיעור בדין של חולין שנעשו על טהרת התרומה או על טהרת הקודש. אתמול הסברנו את זה באריכות, עכשיו נזכיר את זה בקצרה. אמרנו שהיו אנשים שהיו מקפידים לאכול את החולין שלהם בטהרה, והיו אנשים שהקפידו עוד יותר מזה שהם שמרו על החולין כאילו שזה ממש היה תרומה או קודש. זה נקרא חולין שנעשו על טהרת התרומה או על טהרת הקודש. עכשיו לגבי טהרת התרומה אמרנו שחזל גזרו כאילו שזה ממש תרומה, וממילא אם זה יבוא במגע עם שני לתרומה זה יתאמה כמו שתרומה נתמת. זה לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה. לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, שזה היה דבר פחות נפוץ, פה אמרנו שיש מחלוקת האם אומרים את זה או לא. לפי רבי אליעזר אמרנו שלפי כולם אומרים, לפי רבי יהושע אמרנו שיש מחלוקת המוראים האם הוא אומר שאומרים את זה או שלא. את כל זה הזכרנו אתמול, אבל אתמול לא הבנו את המקור לאותה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, ולמה המוראים נחלקו בדעת יהושע. לכן היום נראה את הדברים בפנים, וזה בעצם הנושא המרכזי שלנו היום. במקביל לנושא הזה יש לנו היום עוד נושא שמשולב בתוכו, וזה טומאת גבייה. אתמול הזכרנו שהכוונה היא לאדם שאוכל דבר טמא, שחזל גזרו עליו שגם הוא נהיה טמא, והיום אנחנו נראה מחלוקת מה דרגת הטומאה שלו. אלה שני הנושאים שנדבר עליהם היום, עוד פעם חולין שנעשו על טהרת הקודש או על טהרת התרומה, והדרגה של מי שאוכל דבר טמא. מה הקשר בין שני הנושאים? הקשר הוא המשנה בטהרות בפרק ב' משנה ב'. הגמרא שאיתה סיימנו אתמול בסוף ל"ג עמוד ב' הביאה את המשנה הזאת בשביל להביא את דעת רבי יהושע לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, אבל באמת הנושא המרכזי של המשנה זה לא הנושא הזה, אלא הנושא של אדם שאוכל דבר טמא. הנושא של חולין על טהרת הקודש או התרומה מובא שם רק בסוף, בדרך אגב, כשרבי יהושע מסביר איך יכול להיות שאדם אוכל דבר שהוא שלישי והוא חולין. אז אנחנו היום נלמד את אותה משנה ונטפל בה בשני הנושאים, גם בנושא של אדם שאכל טומאה, איזה דרגה הוא, אבל בעיקר בנושא שלנו של חולין על טהרת הקודש או על טהרת התרומה. לכן כרגע עוד לא נראה את המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי אדם שאכל טומאה, איזה דרגה הוא, אלא רק נראה את הסוף במשפט שבו רבי יהושע מסביר איך יכול להיות שאדם אכל חולין שהם שלישי, והוא מסביר שמדובר בחולין שנעשו על טהרת התרומה, וממילא הם נחשבים כתרומה, ואם הם נטמאו מדבר שהוא שני, אז הם נהיים שלישי. זה החלק של המשנה שחשוב לנו כרגע, ועל החלק הזה נשאלת השאלה, למה הוא הביא דווקא דוגמה מחולין שנעשו על טהרת התרומה? למה הוא לא הדגים מחולין שנעשו על טהרת הקודש? אז בזה בדיוק נחלקו רבי אלעזר ואולה. רבי אלעזר אומר שהוא השתמש בדוגמה הזאת, כי באמת לדעתו, רק בחולין שנעשו על טהרת התרומה יש את הגזרה, אבל חולין שנעשו על טהרת הקודש הם כמו חולין גמורים, והם לא נטמאים בשלישי. לעומת זאת אולה בלמד דלת עמוד א' בשורה השמינית אומר שעד רבה הוא הביא את הדוגמה של תרומה, וכל שכן אם זה נעשה על טהרת הקודש, שגם אז זה מקבל תרומה להיות שלישי. אז זאת מחלוקת רבי אלעזר באולה בדעת רבי יהושע, האם יש חולין שנעשו על טהרת הקודש, לפי רבי אלעזר לא, ולפי אולה כן. עד כאן השלב הראשון בבירור של חולין שנעשו על טהרת הקודש. השלב השני זה שננסה לברר את דעת רבי יוחנן. לגבי רבי יוחנן הגמרא תביא שתי דעות מה הוא אמר. בהתחלה בשליש העליון של המדלת עמוד א' יש לנו את רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שאולה איתן שלדעתו אין חולין שנעשו על טהרת הקודש. לעומת זאת בשורה הראשונה בלמדלת עמוד ב' נראה את רב אסי בשם רבי יוחנן שהוא יאמר שיש. אז נתחיל בדעה הראשונה, רבא בר בר חנה, שהוא אומר שאין, אבל הוא לא אמר את זה במפורש, אלא מה שהוא כן אמר זה שהוא הביא סוג של המשך למשנה בטהרות עם המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע לגבי אדם שאוכל טומאה, ומתוך אותו המשך שהוא מביא לדברים שלהם, הוא לא מבין שהוא סובר שאין חולין שנעשו על טהרת הקודש. אז ממילא בשביל להבין את רבא בר בר חנה אנחנו קודם כל צריכים לסטות מהנושא שלנו של חולין על טהרת הקודש ולהיכנס לאותה משנה בטהרות לגבי אדם שאכל טומאה. נראה את המחלוקת במשנה ואז את הסברות שמביא רבא בר בר חנה, ומתוך זה נבין שהוא סובר שלפי רבי יהושע אין חולין שנעשו על תרת הקודש. אז עכשיו אנחנו צוללים לכמה דקות לתוך אותה משנה, ורק אחר כך נחזור לנושא המרכזי שלנו. אז כאמור, במשנה שם בתארות, רבי יהושע ורבי אלעזר נחלקו באדם שאוכל מאכל טמא, איזה דרגת טומאה הוא מקבל. רבי אלעזר אומר שבניגוד לעברת טומאה רגילה, ששם תמיד הטומאה יורדת בדרגה, כאן היא נשארת אותו דבר. כלומר, אם הוא אכל ראשון לטומאה, אז הוא יהיה ראשון, שני אז הוא יהיה שני, שלישי הוא יהיה שלישי. רבי יהושע לעומת זאת אומר שאם הוא אכל ראשון הוא ירד דרגה לשני, אם הוא אכל שני גם הוא מסכים שהוא נשאר באותה דרגה, אם הוא אכל שלישי אז ביחס לקודש הוא הופך להיות שני. עד כאן המחלוקת במשנה, עוד פעם, לפי רבי אליעזר הוא תמיד מקבל את אותה דרגה, לפי רבי יהושע הוא תמיד הופך להיות שני, אם הוא אכל שלישי זה רק ביחס לקודש אבל לא ביחס לתרומה. אז זאת המשנה, ועכשיו נקפוץ לאמצע למדעי עמוד א' ונראה את המשך הדיון שמביא רבא בר בר חנה, שזה בעצם ההסברים של כל השיטות. עכשיו, כיוון שכרגע מה שמעניין אותנו זה ההוכחה שלפי רבא בר בר חנה אין חולין שנעשו על תרת הקודש, נראה קודם את מה שנוגע לזה, אחר כך נראה את השאר. אז בשביל זה, כרגע נראה רק את ההסבר שלו לפי שיטת רבי יהושע, שבו אם הוא אוכל שלישי, הוא הופך להיות שני ביחס לקודש, כלומר אם הוא יגע בקודש, הוא יתאמה אותו. אז מה ההסבר לזה? אומר רבי יהושע, הרי כמו שאמרתי במפורש במשנה, המקרה שבו הוא אוכל שלישי לתומה זה שהוא אוכל חולין שנעשו על תרת תרומה והם נטמעו משני וממילא הם נהיו שלישי, ואמרתי שהוא נהיה שני רק ביחס לקודשים. למה? כי כמו שהקדמנו אתמול בהתחלת השיעור, היו כמה דרגות של שמירה מפני תומה, וכל אחד מהם לא החשיב את השמירה הנמוכה יותר. ממילא אותם חולין שהקפידו לשמור אותם על תרת התרומה, מבחינת קודש זה כאילו לא שמרו אותם בכלל. אז מבחינת הקודש אנחנו לא יודעים כלום, יכול להיות שהם באמת נטמעו מאב או מראשון, והם עכשיו ראשון או שני, אנחנו לא יודעים, כי כאילו לא שמרו עליהם. ממילא עכשיו שהוא אוכל את אותם חולין, אז כיוון שמבחינת קודש אנחנו לא יודעים מה הם, יכול להיות שזה באמת ראשון או שני, אז צריך להחמיר, וזה כאילו שהוא אכל ראשון או שני, ולפי רבי יהושע, כשאוכלים ראשון או שני, אז זה עושה אותו שני. זה הסבר של רבי יהושע, שכשהוא אוכל שלישי בחולין שנעשו על תרת התרומה, הוא נהיה שלישי לגבי קודש. עכשיו נחזור לענייננו, איך מתוך ההסבר הזה אנחנו מבינים שלפי רבא בר בר חנה, לפי רבי יהושע, אין דבר כזה חולין שנעשו על תרת הקודש שהם נחשבים כקודש? אז ההסבר הוא כך, לולי רבא בר בר חנה היה ממשיך את הדיון, היינו חושבים שמה שרבי יהושע הביא דוגמה לחולין שנעשו על תרת התרומה, הוא הביא פשוט דוגמה, אבל באמת כמו שאולה אמר, זה לאו דווקא, וזה גם בחולין שנעשו על תרת הקודש. אבל אחרי ההסבר הזה של רבא בר בר חנה, אנחנו מבינים שני דברים. דבר אחד זה שזה לא רק דוגמה, אלא באמת זה המקרה היחיד, שרק ביחס לתרומה, זה נחשב כלום אצל קודש, ולכן זה יעשה שני. דבר שני שאנחנו מבינים, שכשרבי יהושע הביא את זה במשנה, הוא עצמו לא התכוון להביא את זה במשנה כהסבר לדין. כי אם לזה הוא התכוון, אז לא מובן למה בדיון שמביא רבא בר בר חנה, הוא מביא שרבי אליעזר לא הבין את הדין הזה. הרי רבי יהושע כבר הסביר את הדין במשנה. אלא באמת, רבי יהושע לא התכוון להביא את זה כהסבר במשנה עצמה, ולכן אחר כך הוא היה צריך להסביר. אז ממילא, אם לא בשביל ההסבר הזה, אז למה באמת במשנה כבר הוא הגביל את זה לחולין שנעשו על תרת התרומה? מבין מזה אולה שהוא הגביל את זה בשביל לומר לנו שזה באמת המקרה היחיד שבו חולין יכולים להיות שלישי, כי לדעתו יש רק חולין שנעשו על תרת התרומה ואין חולין שנעשו על תרת הקודש. עד כאן ההוכחה של אולה מדברי רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שלדעתו לפי רבי יהושע אין חולין שנעשו על תרת הקודש. את שאר ההסבר של רבא בר בר חנה למחלוקת שלהם לגבי אדם שאוכל טמא נשמור לסוף. כרגע נמשיך עם הנושא שלנו, שזה מה רבי יוחנן סובר לגבי חולין שנעשו על תרת הקודש. אז הרגע אמרנו שלפי רבא בר בר חנה לדעתו אין חולין שנעשו על תרת הקודש. לעומת זאת, עכשיו בשורה הראשונה בלמד ד' עמוד ב', הגמרא מביאה את רב אסי בשם רבי יוחנן, שהוא אומר שרבי יוחנן הוא כמו אולה, כלומר שגם לפי רבי יהושע יש חולין שנעשו על תרת הקודש, אז כאמור יוצא שיש לנו מחלוקת בדעת רבי יוחנן האם הוא כמו רבי אלעזר או שהוא כמו אולה. וזה סיימנו את השלב השני של החלק הראשון של השיעור, הגענו לקצת מעל אמצע למד ד' עמוד ב' למילים אמר אולה. כאן הגמרא עוברת לנושא של תרומה, לכן את זה נשמור לאחר כך. בינתיים נדלג לשלב השלישי והאחרון של החלק הראשון של השיעור, שזה קצת לפני אמצע למד ה' עמוד א'. בינתיים, בדעת רבי יהושע לגבי חולין שנעשו על תרת הקודש, אמרנו שלפי רבי אלעזר אין דבר כזה, לפי אולה יש דבר כזה, לפי רבי יוחנן יש מחלוקת שלפי רבא בר בר חנה הוא כמו רבי אלעזר שאין, לפי רב אסי הוא כמו אולה שיש. עכשיו, השלב השלישי בדיון זה שנתמקד כרגע בדעה שלפי רבי יהושע יש חולין שנעשו על תרת הקודש, ונראה מה הדין לפי זה לפי רבי יהושע, אם מישהו אכל חולין כאלו שנטמעו ונעשו שלישי, האם הוא יהיה טמא ובאיזה דרגה? אז נזכיר שהמקרה שעליו רבי יהושע דיבר במפורש זה שהיו חולין שנעשו על תרת התרומה, אחר כך אותם חולין נגעו בשני ונעשו שלישי, ואמר רבי יהושע שאם הוא אוכל אותם, הוא נהיה שלישי, לגבי זה שאם הוא יגע עכשיו בקודש, הוא יתאמה אותו. זה המקרה שרבי יהושע דיבר עליו במפורש, ועכשיו עכשיו כאמור אנחנו עוסקים בדעות שלדעתו לא רק חולין שנשאו על תרת תרומה יכולים להיות שלישי, אלא גם חולין שנשאו על תרת קודש. וממילא עכשיו צריך לדון האם במקרה שמישהו יאכל חולין כאלו, רבי יהושע יאמר אותו דבר, כלומר שהוא נהיה שני לגבי קודש. אז לגבי זה אנחנו רואים בגמרא שיש מחלוקת. מצד אחד, בלמד ד' עמוד ב' למעלה, רב אסי בשם רבי יוחנן אומר בפורש שכן, כלומר שהגוף שלו נהיה שני ביחס לקודש. לעומת זאת, אם נדלג לקצת לפני אמצע למד ה' עמוד א', נראה שרב יצחק אומר שלא. מה הסברות? אז נתחיל ברב אסי שאומר שכן. אומרים הראשונים שאותה הסברה שרבא בר חנה אמר לגבי חולין שנעשו על תרת תרומה, נאמר עכשיו גם לגבי חולין שנעשו על תרת הקודש. כלומר, כמו שבחולין שנעשו על תרת התרומה, רבא בר חנה הסביר שהסיבה שהוא נהיה עכשיו שני לגבי קודש, זה בגלל שביחס לקודש, השמירה ששמרו על התרומה לא נחשבת לכלום, כלומר, כאילו לא שמרו עליה, אז אנחנו חוששים שבעצם היא הייתה ראשון או שני. גם כאן, בחולין שנעשו על תרת הקודש, אפשר לומר אותו דבר, שהשמירה שהוא שומר עליהם, ביחס לקודש אמיתי, לא נחשבת כלום. ממילא גם כאן אנחנו חוששים שאולי הם לא היו שלישי, אלא ראשון או שני, וממילא מי שאוכל ראשון או שני, נהיה שני, ואם הוא יגע בקודש, הוא יתאמה אותו. אז זה הסבר לדעת רב אסי בשם רבי יוחנן בתוך דעת רבי יהושע שגם בחולין שנעשו על תרת הקודש נאמר אותו דבר שמי שאוכל אותם כשם שלישי נהיה שני ביחס לקודשים. לעומת זאת כאמור נקפוץ עכשיו לקצת לפני אמצע למד ה' עמוד א' ונראה דעת רבי יצחק. גם רבי יצחק סובר כמו אולה וכמו רב אסי שלפי רבי יהושע יש דבר כזה חולין שנעשו על תרת הקודש ואם הם יגעו בשני הם יהיו שלישי, אבל הוא חולק עליו לגבי הדין אם מישהו אוכל אותם שכאמור לפי רב אסי הוא נהיה שני, אבל לפי רבי יצחק הוא לא נהיה לא שני ואפילו לא שלישי ורביעי, אלא הוא מותר לגמרי בקודשים. מה ההסבר? אז קודם כל צריך לומר שהוא חולק על מה שאמרנו הרגע בדעת רב אסי, כלומר לדעתו, אמנם יש הבדל בשמירה בין תרומה לבין קודש, ולכן חולין שנעשו על תרת תרומה ביחס לקודש זה כאילו לא שמרו עליהם, אבל לדעתו, בניגוד לרב אסי, בין חולין שנעשו על תרת הקודש לבין קודש ממש, אין הבדל ברמת השמירה, לכן אין סיבה לגזור שזה כאילו שהוא אכל ראשון או שני, אלא אנחנו יודעים שהוא באמת אכל שלישי. אז זה קודם כל, אבל זה לא מספיק, כי לכאורה נאמר, בסדר, אל תגזור עליו שהוא יהיה שני, אבל לפחות תגזור עליו שהוא יהיה שלישי או פחות רביעי. לכן רב יצחק מביא סברה, ונראה שהסברה שלו בנויה על שתי הנחות. הנחה אחת זה שבשביל לומר שחזל גזרו תומה על מי שאוכל דבר תמה, זה צריך להיות דבר תמה כזה שבאמת יש לו כוח להעביר הלאה תומה. אז אם הוא אוכל ראשון או שני, זה מובן, כי באמת יש להם כוח להעביר הלאה, אמנם לא לאדם, אבל באו חזל וגזרו שאם הוא אוכל אותם הוא נהיה תמה. אם הוא אוכל שלישי, לגבי זה נדון עוד רגע, זאת הנחה ראשונה. הנחה שנייה שלו זה שכל הכלל שאמרנו אתמול בתחילת השיעור ששלישי עושה רביעי בקודש, זה מאוד מוגבל. זה דווקא בשלישי כזה שהוא קדוש, ולא סתם קדוש, אלא קודש מקודש, כלומר שהוא קדוש בקדושת הגוף. ממילא לפי זה, שלישי בתרומה וגם חלק מהשלישי בקודש לא יעשה רביעי בקודש, וכל שכן שחולין, בין אם הם נעשו על תרת הקודש וכל שכן שאם הם נעשו על תרת התרומה, הם לא יעשו רביעי בקודש. זאת ההנחה השנייה שלו. עכשיו, אם נצרף את שתי הנחות, אמרנו בהנחה הראשונה שבשביל שחזל יגזרו תרומה על מי שאוכל תרומה, זה דווקא אם הוא אוכל תרומה כזאת שיכולה להעביר הלאה, אז לפי רב יצחק זה רק אם הוא יאכל או ראשון, או שני, או שלישי בקודש מקודש. אבל אם הוא יאכל תרומה או שלישי לא בקודש מקודש, וכל שכן בחולין על תרת התרומה או הקודש, חזל לא יגזרו עליו תרומה. עד כאן הדעה של רב יצחק. נחזור עוד פעם מהר. הנחה ראשונה זה שחזל גזרו רק על תרומה כזאת שיכולה להעביר הלאה. הנחה שנייה זה שחולין על תרת הקודש וכמובן על תרת התרומה לא מעביר אותה הלאה כי צריך קודש מקודש. ממילא חזל גזרו תרומת גבייה על מי שאוכל חולין שנעשו על תרת הקודש. עד כאן דברי רבי יצחק, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. הקושייה הראשונה היא 8 שורות לפני סוף למדהי עמוד א', והיא של רמי בר חמה. רמי בר חמה מקשה מתרומה. הרי רבי יהושע אמר במפורש במשנה שמי שאוכל חולין שנעשו על תרת התרומה, חזל כן גזרו עליו, אז הנה תורה. חזל כן גזרו עליו, אז הנה תורה שחזל גזרו גם על דבר שלא יכול לעשות רביעי. עונה הגמרא, זה לא קושייה, כי הרי למה אמרנו ששם גזרו על שלישי? כי אנחנו חושבים שאולי הוא לא שמר עליהם והם בעצם ראשון או שני. ממילא זה לא קשה, כי בראשון או שני הוא מסכים שגוזרים, הוא רק אומר שבשלישי שהוא לא קודש מקודש לא גוזרים, כי זה לא דבר שמעביר הלאה. זה שבתרומה גזרו פשוט כי חושבים שאולי זה ראשון או שני. אז זה התירוץ לקושייה הראשונה, רק נעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה זה שזה בניגוד כאמור למה שרב אסי אמר, שגם בחולין שנעשו על תרת הקודש אומרים אותה סברה, כי לדעתו ביחס לקודש ממש זה נחשב כאילו שלא שמרו, וממילא אולי זה ראשון או שני. לעומת זאת רבי יצחק חולק על זה. הערה שנייה זה שעכשיו 4 שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה מקור לאותה סברה שביחס לקודש השמירה על תרומה לא נחשבת, כרגע נדלג על זה ונקפוץ לקושייה השנייה על רבי יצחק שזה נמצא בשורה השנייה בעמוד ב'. הקושייה השנייה היא של רב הונא בר נתן, והוא מקשה על ההנחה השנייה של רב יצחק. נזכיר שההנחה השנייה הייתה ששלישי לא עושה רביעי, אלא אם כן השלישי הזה הוא קודש מקודש, וממילא חולין שנעשו על טהרת הקודש ודאי לא עושים רביעי. על זה רב הונא מקשה מברייתא ששם כתוב בפירוש לא כך, כלומר ששלישי שהוא חולין שנעשו על טהרת הקודש כן מטמא קודש להיות רביעי, בברייתא זה נקרא שהוא פוסל אותו. אז זאת קושייה חזיתית לרב יצחק, לכן עונה הגמרא שבאמת רב יצחק צריך למצוא תנא שיהיה לשיטתו, ובאמת זה מחלוקת תנאים. מי התנא שיסבור כמותו? אז הגמרא מביאה ברייתא שבאמת מדברת על המעמד של חולין שנעשו על טהרת הקודש. תנא קמא שם אומר שהם כמו חולין גמורים, שזה לא השיטה שאנחנו מחפשים, אבל רבי אלעזר בר צדוק אומר שמצד אחד הם לא כמו חולין גמורים, אבל מצד שני הם גם לא כמו קודש, אלא הם ברמה של תרומה, כלומר אפשר לעשות אותם שלישי, אבל הם לא יכולים לטמא הלאה. זאת שיטת רבי אלעזר בר צדוק בברייתא, והגמרא מציעה שבעצם זה בדיוק שיטת רב יצחק. כלומר, למה רבי אלעזר בר צדוק אומר שהחולין הזה לא יכול לטמא הלאה לעשות רביעי? כי כמו שאמר רב יצחק, רק קודש מקודש יכול לעשות רביעי. אז בזה הגענו לנקודותיים באמצע למדעי עמוד ב' וסיימנו להסביר את רב יצחק, וסיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש. נזכיר שבשלב הראשון ראינו מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע, וראינו מחלוקת המוראים בדעת רבי יהושע. לפי רבי אלעזר אין לו חולין שנעשו על טהרת הקודש, לפי אולי יש לו. בשלב השני ראינו מחלוקת בדעת רבי יוחנן, כשהבאנו הוכחה ארוכה לזה שרבא בר בר חנה סובר שאין. אחר כך בשלב השלישי בתוך הדעות שיש ראינו מחלוקת האם גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש ולא רק על טהרת התרומה אנחנו אומרים שהוא נהיה שני והוא אסור בתרומה. לפי רב אסי בשם רבי יוחנן כן, לפי רב יצחק לא, ולא רק שהוא לא נהיה שני, הוא גם לא נהיה שלישי או רביעי, והוא הסביר את זה שצריך שמה שמטמא אותו יהיה דבר שיכול להעביר תרומה, ואילו שלישי לא מעביר תרומה, הוא רק מעביר בקודש מקודש. אז זה היה החלק הראשון לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש. בחלק השני של השיעור, שהוא יהיה הרבה יותר פשוט, נחזור קצת אחורה ונדבר על חולין שנעשו על טהרת התרומה. בגמרא זה נמצא בלמדה לדמות ב' קצת מעל אמצע העמוד ועד קצת מעל אמצע למד ה' עמוד א'. אז לגבי חולין שנעשו על טהרת התרומה אנחנו נראה שני דיונים, אבל לפני זה נחזור אחורה ונזכיר מה ראינו באותה משנה בטהרות. אז שם ראינו שכשרבי יהושע הביא מקרה של שלישי בחולין, זה המקרה שהוא הביא של חולין שנעשו על טהרת התרומה, והוא אמר שאם מישהו אוכל אותו, אז אותו אדם נהיה שני, אבל רק לגבי קודש, לא לגבי תרומה. עכשיו, מה הוא כן נהיה לגבי תרומה? אז בא אולי אצלנו ואומר שלגבי תרומה הוא לא נהיה שני, אבל הוא נהיה שלישי, כלומר הוא מקבל את הדרגה של האוכל שהוא אכל. זה הדין של אולה, ועל זה הגמרא שואלת שתי שאלות משני כיוונים הפוכים. השאלה הראשונה היא למה צריך בשביל זה את אולה? אפשר לדייק את זה מרבי יהושע עצמו במשנה, הרי רבי יהושע אמר שרק ביחס לקודש הוא נהיה שני. ממילא לכאורה אפשר לדייק שביחס לקודש הוא נהיה שני, אז ביחס לתרומה הוא נהיה שלישי. זאת השאלה הראשונה, למה צריך את אולה? עונה הגמרא שהדיוק הזה במשנה לא הכרחי, כי אפשר לדייק שביחס לתרומה לא רק שהוא לא נהיה שני, אלא הוא לא נהיה כלום. למה שנאמר את זה? זה באמת מאוד הגיוני, הרי נזכיר שרבי יהושע אומר שאם הוא אכל ראשון, הוא יורד בדרגה, כלומר הוא נהיה שני. ממילא סביר שכל עוד אין סיבה לומר אחרת, אם הוא אוכל שלישי, אז הוא נהיה רביעי, כלומר שביחס לתרומה זה בעצם כלום. לכן באמת צריך את אולה שיאמר לנו שבכל זאת הוא כן נהיה שלישי. אז זאת הייתה השאלה הראשונה על אולה והתירוץ. השאלה השנייה היא מכיוון הפוך, זה נמצא שש שורות לפני סוף למדה לדמות ב', וזה שהדין של אולה לכאורה נסתר מהמשנה הבאה בתארות שם. באותה משנה כתוב בפירוש שאם יש לו חולין שנעשו על טהרת התרומה ועכשיו הם שלישי, אז כיוון שהם לא יכולים לטמא תרומה, כי הרי תרומה לא נעשית רביעי, אז הוא יכול להרבב אותם ממש עם תרומה, והרי לפי אולה הוא לא יכול, כי אז הוא ייפסל והוא לא יוכל לאכול את התרומה. עונה הגמרא ששם מדובר שהוא מערבב עם תבלין של תרומה, וכיוון שאין בזה שיעור כזה בכדי אכילת פרס, אז בזה חזל לו גזרו עליו שהוא פסול לתרומה. עד כאן שלב ראשון לגבי תרומה, שעוד פעם אולה אמר שמי שאוכל חולין שנעשו על טהרת התרומה ושעכשיו הם שלישי, אז חזל גזרו עליו שביחס לתרומה הוא נהיה שלישי, כלומר מותר לו לגעת אבל אסור לו לאכול, הקשנו על זה שתי קושיות ותרצנו. עכשיו השלב השני זה בשורה הראשונה בלמד ה' עמוד א', אומר רבי יונתן בשם רבי בדיוק אותו דבר, אבל לא לגבי מי שאוכל שלישי בחולין שנעשו על טהרת התרומה, אלא שלישי בתרומה ממש. עכשיו למה צריך גם את אולה לגבי חולין על טהרת התרומה וגם את רבי יונתן לגבי תרומה ממש? מסבירה הגמרא שהיה מקום לחשוב שבתרומה ממש חזל החמירו יותר, ממילא אם היה רק את הדין של חולין היינו אומרים שבתרומה ממש חזל גזרו גם שלא ייגע בשביל שלא יבוא לאכול, ואם היה כתוב רק את הדין של רבי יונתן בתרומה ממש היינו חושבים שאולי דווקא שם חזל החמירו שהוא נהיה שלישי, אבל בחולין אולי הוא יורד בדרגה, כלומר הוא נהיה רביעי, שזה בעצם כלום ביחס לתרומה, לכן צריך להשמיע לנו שבשני המקרים הוא נהיה שלישי. בזה הגענו לקצת מעל אמצע למדהי עמוד א', עד כאן החלק השני של השיעור. עכשיו נקפוץ לארבע שורות מתחתית למדהי עמוד א', ונראה את החלק השלישי. החלק השלישי זה בעצם נספח למה שאמרנו מקודם, שהשמירה ששומרים על תרומה או על חולין שנעשו על תרת התרומה, ביחס לקודש זה נחשב כלום. זה העיקרון, ועל זה נראה עכשיו שני דיונים קצרים. הדיון הראשון זה למצוא מקור לעיקרון הזה. המקור זה במשנה בחגיגה י"ח שאומרת את הדין הזה לגבי תומת מדרס. מדרס, הכוונה לאיזשהו כלי שמיועד לישיבה או לשכיבה, שזב או זבה או נידה או יולדת ישבו עליו, ואומרת המשנה שם שלגבי מדרס, כל אחד לא סומך על דרגת השמירה שמתחתיו. כלומר, אם יש מדרס של עם הארץ, ועם הארץ אומר עליו שהוא שמר שאשתו לא תשב עליו, בכל זאת, החברים, הפרושים, לא היו סומכים על זה. אותו דבר, אם יש מדרס של חבר שגם הוא אומר שהוא טהור, בכל זאת, אלו שעושים חולין על תרת התרומה לא סומכים גם על זה. ואותו דבר, אם אותו אחד שעושה חולין על תרת התרומה אומר שזה טהור, מי שעושה חולין על תרת הקודש, גם על זה לא סומך. זה המקור, ואומרת הגמרא שאותו דבר אצלנו, שאם יש לנו חולין שנעשו על תרת התרומה, כלומר למשל פירות, ואז הם נגעו בשני ונהיו שלישי, אז ביחס לקודש אנחנו לא סומכים על השמירה שלהם ואומרים שאולי הם גם נגעו בראשון או שני. אז זה המקור, אבל מקשה על המקור הזה רבה, אולי דווקא בתומת מדרס החמירו, כי הרי תומת מדרס היא מאוד נפוצה, לכל אדם יש אישה, חלק לא קטן מהזמן היא נידה, אז ממילא זה נפוץ שהיא תשב על משהו, אבל להחמיר שאולי הפרי הזה נגע בתומה חמורה יותר, למה להחמיר? זאת השאלה של רבה, והגמרא לא ממש שונה, היא פשוט אומרת שמי שמחמיר סובר שצריך להחמיר גם בפירות ולאו דווקא בתומת מדרס. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה גם קושייה, זה בשורה השנייה בלמדי עמוד ב', הפעם זה לא קושייה על המקור, אלא קושייה על עצם הדין. אומרת הגמרא שהדין הזה לכאורה סותר משנה אחרת בפרק הבא בחגיגה שם. המשנה שם מדברת על הנושא של נאמנות של עם הארץ, רק לפני שנראה אותה צריך להבדיל בין שני נושאים. הנושא שדיברנו עליו עד עכשיו זה עד כמה אנחנו סומכים על שמירה מפני תרומה, כלומר גם אם יש לנו אדם שהוא נאמן לגמרי ואומר לנו שהוא שמר, אם זה היה לגבי תרומה אז לא נסמוך על זה לגבי קודש, לא כי האדם לא נאמן אלא השמירה לא נאמנת. לעומת זאת יש נושא אחר שהוא מתמקד באדם, כלומר מתי אדם נאמן לומר לנו שהוא שמר, לגבי זה לגבי עם הארץ יש חילוק, שלגבי תרומה יש רק תקופות מסוימות בשנה שהוא נאמן אבל שאר השנה הוא לא נאמן. לעומת זאת לגבי קודש כאן יש תקנה מיוחדת שמאמינים לכל השנה, כי חז"ל לא רצו ליצור מצב שעמי הארץ מרגישים שהם מודחקים מהמקדש ואז הם יעשו להם מקדש אחר וגם פרה אדומה אחרת, לכן סמכו עליהם ביחס לקודש. עכשיו לגבי אותה נאמנות של עם הארץ, אומרת המשנה שם שאם הייתה חבית יין ועם הארץ הפריש חלק ממנה להיות תרומה, הוא רק עוד לא ברר איזה חלק, אחר כך הוא הפריש עוד חלק שיהיה קודש, וגם כאן הוא עוד לא ברר איזה חלק, אז כיוון שעל החלק של הקודש הוא נאמן, הוא נאמן על כל החבית גם על החלק של התרומה. זה מה שכתוב שם, ומזה הגמרא מקשה על העיקרון אצלנו. כי הרי אמרנו אצלנו שגם אם אתה מאמין לו שהוא שמר, עדיין רמת השמירה לתרומה היא לא רמת השמירה לקודש. ממילא הרי בהתחלה בחבית הזאת היה רק תרומה, אז על התרומה הזאת הוא שמר ברמה של שמירת תרומה. אחר כך פתאום כשיש בה גם קודש, אז השמירה שהוא שמר מקודם על התרומה ביחס לקודש לא נחשבת. ממילא התרומה כאילו טמאה ביחס לקודש ואמורה לטמא אותו מדרבנן. אז למה שם אנחנו אומרים שזה לא טמא? זאת הקושייה על הדין אצלנו. עונה הגמרא ששם כיוון שכמו שאמרנו חז"ל מאוד רצו שנאמין לעם הארץ בענייני קודש בשביל שלא ליצור את אותו פיצול בעם ישראל, אז באותה תקנה הם גם החלילו שאם יש דבר שמחובר לאותו קודש אנחנו נותנים לו נאמנות מיוחדת אפילו לגבי רמת השמירה בשביל שזה לא יקלקל את הנאמנות על הקודש. עד כאן הדיון השני בחלק השלישי של השיעור, זה הביא אותנו לשורה התשיעית בלמדי עמוד ב'. עכשיו החלק הרביעי והאחרון מחזיר אותנו לאמצע למדלת עמוד א' להשלים חור קטן לגבי תומת גבייה. נזכיר שלגבי הגזרה של תומת גבייה, כלומר מי שאוכל דבר תמה, ראינו מחלוקת מה הדרגה שלו, שרבי אליעזר אומר שתמיד הוא מקבל את הדרגה של מה שהוא אכל, ראשון ראשון, שני שני וכולי. רבי יהושע אומר שתמיד הוא נהיה שני, זה מה שראינו במשנה בתארות, אחר כך באמצע למדלת עמוד א', רבא בר בר חנה משלים את הדיון ומסביר מה הסברות של כל צד. אז לגבי הסיבה של רבי יהושע שמי שאוכל שלישי נהיה שני ביחס לקודש, את זה כבר ראינו, מה שנשאר לנו זה להבין את דעת רבי אליעזר, ובדעת רבי יהושע למה מי שאוכל ראשון ושני נהיה שני. עכשיו רק נזכיר שלפי שתי השיטות מדובר כאן בגזרה דרבנן שהיא מאוד שונה מהדרך הרגילה של העברת התומה, כי בדרך כלל תומה יורדת בדרגה כשהיא עוברת, ואילו כאן לפי רבי אליעזר זה נשאר תמיד אותו דבר, ולפי רבי יהושע זה הופך תמיד להיות שני. אז לכן בשביל שהגזרה לא תהיה לגמרי יוצאת דופן, אז כל אחד מהם מביא תקדים לשיטה השיטה שלו. אז נתחיל עם שיטת רבי אליעזר והתגובה של רבי יהושע, ואז אחר כך נעבור לשיטת רבי יהושע. אז התקדים שרבי אליעזר מביא לזה שכשאוכלים את הטומאה זה נשאר באותה דרגה ולא יורד, זה מנבלת עוף טהור. הדין בנבלת עוף טהור זה שאם רק נוגעים בה היא לא מתמת בכלל, אבל אם אוכלים אותה היא מתמת כשהיא בתוך הפה. ממילא, אומר רבי אליעזר, כאן אנחנו רואים שלאכול דבר טמא חמור יותר מלגעת, וממילא גם אצלנו, כיוון שכשנוגעים זה מוריד בדרגה, אז אם אוכלים זה חמור יותר וזה יישאר באותה דרגה. זאת הטענה של רבי אליעזר, אבל דוחה את זה רבי יהושע, מנבלת עוף טהור אי אפשר ללמוד כלום, כי זה גזירת הכתוב מיוחדת, ואם כבר אני אביא לך דין אחר ששם אנחנו רואים שהאכילה דווקא קלה יותר מהנגיעה. איפה? בשיעורים של הטומאה, הרי גם אתה מודה שבטומאת גבייה הוא נטמע דווקא אם הוא אכל חצי פרס, ואילו כשהוא נוגע בדבר טמא, אז הוא נטמע כבר עם הדבר הזה בגודל כזית. אז הנה אתה רואה שהמגע חמור יותר מהאכילה, אבל את זה דוחה רבי אליעזר, אל תלמד מהשיעורים של הטומאה, לכל אחד מהם יש סיבה ספציפית. אז בזה סיימנו עם התנה של רבי אליעזר והתחייה של רבי יהושע והתחייה של התחייה, ועכשיו אנחנו עוברים לצד השני ונראה את התקדימים שמביא רבי יהושע. אז אצל רבי יהושע אנחנו צריכים להבין שלושה דברים: למה כשהוא אוכל ראשון הוא יורד לשני, למה בשני הוא נשאר שני, ולמה בשלישי הוא עולה לשני. אז לגבי זה שכשהוא אוכל ראשון הוא יורד לשני, זה ברור, זה הדרך הרגילה שיורדים בדרגה. לגבי זה שכשהוא אוכל שלישי הוא נהיה שני ביחס לקודש, את זה כאמור כבר הסברנו באריכות, שהשמירה על תמורה היא כלום ביחס לקודש. ממילא מה שנשאר לנו להסביר זה רק למה כשהוא אוכל שני לפי רבי יהושע הוא נשאר שני. אז לזה רבי יהושע מביא תקדים, וזה למשל כשפרי שתמה בדרגה שנייה נוגע בפרי אחר, ועל הפרי האחר הזה יש מים, ועכשיו כמו שהקדמנו אתמול בתחילת השיעור יש גזרה מיוחדת, שאם המשקה נטמע משני הוא הופך להיות ראשון. ממילא אם המשקה על הפרי השני ראשון, אז הוא יתמה את הפרי ויהפוך את הפרי לשני. אז הנה מצאנו דוגמה שבו פרי שני נוגע בפרי אחר, והפרי האחר נהיה שני. זה התקדים של רבי יהושע לשני שעושה שני, אבל מיד מקשה עליו רבי אליעזר, למה אתה מסתכל על הפרי השני? בוא נסתכל על המשקה ותלמד מכאן ששני עושה ראשון. עכשיו הגמרא לא מביאה תשובה לקושייה הזאת, תראו רש"י שמביא תשובה. בזה הגענו לשתי שורות מתחתית למד עמוד א', רק נעיר שמה שלכאורה חסר כאן זה למה לפי רבי יהושע כשהוא אוכל חולין שנשאו על תרת התרומה שם שלישי, הוא נהיה שלישי ולא יורד לרביעי, כלומר שהוא בעצם כלום. הרי לפי רבי יהושע אם אין לך סיבה אחרת אז אתה יורד בדרגה, אז כנראה שצריך לומר כיוון שכאן ביחס לתרומה אין לאן לרדת, כי בתרומה אין רביעי, אז חזל גזרו שהוא יהיה שלישי. עד כאן החלק הרביעי שבו הסברנו את הדעות לגבי הדרגה של תומת גבייה, ובזה ברוך השם סיימנו את השיעור להיום. הגענו כאמור למשנה בלמדה עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. את הסיכום לשיעור הזה עוד לא עשינו, בעזרת השם נשלים את זה בימים הקרובים. אז בעניין הזה ראינו משנה בתארות שדיברה אמנם על תומת גבייה, אבל בסוף רבי יהושע הביא דוגמה להיכי תמצי שבו הוא אוכל שלישי בחולין, וזה חולין שנעשו על תרת תרומה, ויש מחלוקת המוראים האם זה בדווקא או לא. רבי אלעזר אומר שזה דווקא תרומה ולא קודש, אולה אומר שזה תרומה וכל שכן על תרת הקודש. אחר כך לסיום אולה אמר שרבא בר בר חנה גם הוא סובר כמו רבי אלעזר שזה דווקא בתרומה ולא בקודש. הוא הוכיח את זה מהשלמת הדיון שמביא רבא בר בר חנה בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר, ששם רבי יהושע מסביר את השיטה שלו שאם אדם אכל שלישי, אז לגבי קודשים הוא הופך להיות שני והוא יתמה קודשים. הוא הסביר את זה בזה שאותו שלישי שהוא אכל היה חולין שנעשו על תרת התרומה, וממילא תרומה ביחס לקודשים נחשב כאילו לא שמרו עליו בכלל, ואז אולי זה נחשב שהוא אכל ראשון או שני, וממילא מי שאוכל ראשון או שני לפי רבי יהושע נהיה שני. עכשיו מתוך שעכשיו הוא חידש את ההסבר הזה, אז הבנו שמה שרבי יהושע עצמו אמר כבר במשנה שהוא מדבר דווקא על חולין שנעשו על תרת התרומה, זה לא בגלל ההסבר הזה, אלא פשוט כי זה המקרה היחיד לדעתו שבו יש חולין שהם שלישי, כי חולין שנעשו על תרת הקודש לא הופכים להיות שלישי. זאת ההוכחה של אולה מרבא בר בר חנה, שגם הוא סובר שלפי רבי יהושע אין חולין שנעשו על תרת הקודש. לסיום בסוגריים השלמנו את הדיון בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר לגבי אדם שאכל טומאה, שלפי רבי אליעזר הוא תמיד נשאר באותה דרגה, ראשון ראשון, שני שני וכולי, הוא למד את זה מנבלת עוף טהור, שלאכול חמור יותר מלגעת. לפי רבי אליעזר אם הוא אכל שלישי הוא הופך לשני, את זה כבר הסברנו, ואם הוא אכל ראשון אז הוא הופך לשני, זה רגיל כי יורדים בדרגה, ואם הוא אכל שני אז הוא הופך לשני, לזה הוא הביא תקדים מפרי שני שנגע בפרי רטוב, אז הפרי הרטוב הופך גם כן להיות שני, כל הטוב.